שקלים, דף חף א', מתחילים בעזרת השם, דף חף עמוד ב', 10 שורות מלמטה, במילים מניין לכהן גדול. נהג מסעית נכנס עם המסעית למוסך שמתקנים רכבים. ניגש אליו המוסכניק, כן, מה אתה צריך לתקן? הוא אומר לה, אני רוצה שתוריד לי את כל הגלגלים מהמסעית. אבל איך תסע? אני אסע עם קל וחומר. מה אתה מתכוון? אם רכב שיש לו סך הכל 4 גלגלים, יכול לנסוע על הכביש מקצה הארץ ועד קצהו, המסעית שלי, בתוך התא של המסעית, אני נושא מאות גלגלים. לא כל שכן שאני אוכל לנסוע? מה יאמר לו המוסכניק? מה זה קשור? אתה צריך שיהיה לך גלגלים במקום הנכון, שיפרידו בין המסעית לבין הכביש ויקדמו אותך. שמעתי מהרב שלמה לוינשטיין, שמאריך את ימיו ושנותיו בטוב בנעימים, שזה הכוונה בטענה של קורח, בא למשה ואהרון. כל העדה כולם קדושים. מדוע תתנסו על קהל השם? מה עם ישראל צריכים מישהו שיתווך בינם לבין הקדוש ברוך הוא? כל אחד הוא בעצמו רב. מה צריכים את המנהיגים? מה צריכים את הכהן גדול? אבל מה התשובה? נכון, גם אם כולם גלגלים, עדיין צריך את הגלגלים שיפרידו בין המסעית לכביש ויקדמו את המסעית. גם עדה של קדושים צריכים אחד שיעמוד בינם לבין הקדוש ברוך הוא. כותב ספר החינוך, מצווה קלמדוו, פרשת צו. הכהן גדול הוא השליח בין ישראל לאביהם שבשמיים. כותב שם, כי הוא הנושא תפילה אליו באדם. הכהן גדול נושא תפילה בשביל עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא. ועל ידי תפילותיו ומעשה קורבנותיו מתכפרים הם, עם ישראל מתכפרים בזכותו. אז הוא, יש לו תפקיד מאוד 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 אחראי. לכן ראוי לאיש כזה להיות לו קורבן מיוחד תמיד, כדי שיתעוררו כל מחשבותיו וישים דעתו וכוונתו אצל השם יתברך. ולמען זאת יועיל לו להם. לכן אומר ספר החינוך, תקנו שהכהן גדול יביא כל יום מנחה שנקראת מנחת חביתין. היה מביא מנחת שהכמות הייתה עשירית העיפה של סולת, יחד עם שמן זית, לבונה, ואת זה הוא היה מביא כל יום. היו מביאים את כל ה... הוא היה מביא את כל העשירית העיפה, חצי מזה הם מקריבים בבוקר וחצי מזה הם מקריבים בערב. כל זה כשיש כהן גדול, אבל אם הכהן גדול נפטר, ועוד לא הספיקו למנות כהן גדול אחר, מי יביא בינתיים את אותה מנחה שצריך להביא כל יום? אז למדנו במשנה שיש שתי דעות. רבי שמעון סובר, תביא את זה מתרומת הלשכה. יש שם כסף מיוחד בשביל קורבנות ציבור, אז ככה כשיש כהן גדול הוא מביא את המנחת חביתין, אבל אם אין בינתיים עוד כהן גדול, אז מביאים את זה מכספי הציבור, מתרומת הלשכה. אבל דעתו של רבי יהודה, שהיורשים של הכהן גדול, הבן או האח, היורש של הכהן גדול, הוא מביא מנחת חביתין בינתיים, עד שימנו כהן גדול אחר. וכאן הגמרא באה לבאר את דעתו של רבי יהודה, מניין לכהן גדול שמת ועדיין לא מינו כהן גדול אחר תחתיו, שתהיה מנחתו קרבה משל יורשים. מאיפה מצאנו דבר כזה בפסוק? תלמוד לומר, הפסוק שמדבר על המנחת חביתין, והכהן המשיח תחתיו, הכהן גדול, אחרי הכהן גדול הקודם, מבניו יעשה אותה גם כן מנחת חביתין. עכשיו, שאת השאלה, אם היה כתוב, והכהן המשיח תחתיו יעשה אותה, כל אחד היה מבין שמדובר פה מבניו, כי מדברים על אהרון הכהן, כל הכהנים הם הבנים שלו, למה צריכים להוסיף את המילה מבניו? אלא זה בא ללמד שהבן היורש הוא מביא מנחת חביתין אם עדיין לא מינו כהן גדול אחרי שהכהן הקודם מת. עכשיו, האם מביאים כמו הכהן גדול עצמו חצי בבוקר וחצי בערב? אז במשנה למדנו שמביאים את זה שלם, את כל העשירית היפה ביחד. מאיפה המקור לזה? יכול הייתי אולי לחשוב, יביאן על החצאים, כמו הכהן גדול בעצמו, הרי מביא חצי מהמנחה בבוקר וחצי בערב, אולי גם היורשים יביאו חצי חצי, חצי בבוקר וחצי בערב. תלמוד לומר, איך הולך הפסוק? והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה, את כולה, אמרתי. אלה הם דברי רבי יהודה. רבי שמעון הרי במשנה חולק, הוא אומר, אינה באה מהיורשים, אלא באה משל ציבור, מתרומת הלשכה. מאיפה המקור לפי שיטתו? שנאמר, מיד אחר כך כתוב, הנה כתוב, הכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה, חוק עולם להשם. משל עולם, דורש רבי שמעון. מהציבור. כאן לא כתוב מתרומת הלשכה, מהציבור. אולי צריך לעשות מגבית, תכף הגמרא תגיד מאיפה לומדים שזה מתרומת הלשכה. כליל תוקטר, זה מיד בהמשך. חוק עולם להשם כליל תוקטר, זה הלשון של הפסוק בשלמותו. זה בא ללמד את החלק השני, אתה לא מקטיר, אתה לא מביא מנחת חביתין בתור יורה, בתור, כשמביא מהציבור, לא מביאים חצי בבוקר וחצי בערב, אלא כליל ההקטרה, מקריבים אותה בשלמות. מיד נראה שמקריבים גם בבוקר שלם, מנחת חביתין שלמה, וגם בערב, מנחת חביתין שלמה. לפי דעתו של רבי שמעון, למדנו במשנה, תנאי בדין הוא על כהן גדול שמת, וכולי, שתהי מנחתו קריבה משל ציבור. זה למדנו התקנה הרביעית, שתקנו חכמים, תנאי בדין הוא, תקנה של בדין, שכהן גדול שמת, הוא כשהוא היה חי, היה מביא כל יום, כל יום, כל יום מנחת חביתין. כל יום. עכשיו הוא לא חי. צריך להביא כהן גדול אחר. אין בינתיים כהן גדול אחר. אז מי מביא במקומו מנחת חביתין? תרומת הלשכה מממנת את המנחת חביתין. הכסף שמיועד לקורבנות. עכשיו, נשאלת השאלה, תנאי בדין? רבי שמעון אומר שזה תנאי בדין. שהמנחת חביתין באה משל ציבור, רבי בבר ממל ביי, הוא שאל, מחלפי שיטתי דרבי שמעון, מה לפני רגע אמרנו שרבי שמעון לומד חוק עולם משל עולם, שמביאים את המנחת חביתין משל ציבור, הוא מביא את זה מפסוק, מה תנאי בדין? בשמה צריך תנאי בדין אם יש פסוק? תמן אומר משל ציבור דבר תורה, כתוב חוק עולם. כך הוא אמר מקודם. ואחר במשנה מה הוא אמר? מתנאי בדין שתקנו תקנה שכשאין כהן גדול בינתיים עד שממנים כהן גדול חדש אז זה מגיע משל ציבור, מתרומת הלשכה. זה כתוב מפורש בפסוק חוק עולם. מה צריך תנאי בדין? מתרץ את הגמרא. אומר את הגמרא קודם כל אמר רבי חייא בר אבא יאות ומקשה. באמת זה קושייה חזקה. אבל מה התשובה? אתה רבי יעקב בר אחא. אמר בשם רבי אבאו, שאמר בשם רבי יוחנן, תראה, חוק עולם משל עולם, כך אומר רבי שמעון. זאת אומרת, הפסוק מפורש אומר, שכשכהן גדול לא חי, ועדיין לא מינו כהן גדול אחר, אז בינתיים המנחת חביתין באה משל עולם, באה משל ציבור. דבר תורה הוא שבאה משל ציבור, שתהיה באה משל ציבור. הייתי אומר, מאיפה יהיה לי כסף משל ציבור? יגבו לה, יעשו מגבית מיוחדת, ומזה, מהכסף שיגיע מהמקבית, יקנו מנחת חביתין. אבל מה היה התנאי בדין? יתקינו בדין שתהיה בה המנחת חביתין, לא ממקבית מיוחדת שיעשו בציבור, ומהכסף הזה יקנו מנחת חביתין, אלא מתרומת הלשכה. בכל אופן, אנחנו כבר קיבלנו מימון מושלם למנחת חביתין. עכשיו, השאלה היא בסדר. אנחנו יודעים שמנחת חביתין של כהן גדול, כמה כמות סולת זה? עשירית היפה, מה שנקרא יסרון. מידת נפח מסוימת, בסדר. ונשאלת השאלה, המשנה אומרת שכשיש כהן גדול חי, והוא על תקן פעיל, הוא מביא כל יום מנחת חביתין, חצי בבוקר, חצי בערב. אבל כשאין כהן גדול חי, ומביאים את זה משל ציבור, או מביאים את זה משל יורשים, שלמה, מביאים את כל המנחת חביתין בפעם אחת, לא חצי חצי. רבי יסי אמר שרבי יוחנן הסתפק, ביי, מה הייתה הספק? אני מבין שצריך להביא מנחת חביתין שלמה, אבל מה שלמה? האם מביאים פעמיים שלמה? שלמה ושחרית ששלמה בין הארבעים? או לא, פעם אחת שלמה, שחרית בין הארבעים, בטלה בין הארבעים. לא מביאים בין הארבעים מנחת חביתין כשאין כהן גדול פעיל, אלא רק בבוקר. מביאים את כל המנחת חביתין בבת אחת על הבוקר. זה היה השאלה. אדר פשיט עלי, אחר כך הייתה לו תשובה לרבי יוחנן. שלמה בשחרית ושלמה בין הארבעים. היה ברור לו שמביאים את זה בשתי פעימות, מביאים מנחת חביתין שלמה בבוקר, מנחת חביתין שלמה בערב. אבל הייתה לו שאלה נוספת. אנחנו יודעים שאומנם מנחת חביתין, כמה סולת זה מכיל? עשרת האפה, נכון. אבל בוללים את זה בשמן. כמה שמן? שלושה לוגים. זה מידת נפח של נוזל, של משקה. שלושה לוגים. בסדר? שלושה לוגים זה לעשירית האפה שלם. השאלה היא פה, אני מביא שתי פעמים עשירית האפה, גם בבוקר וגם בערב. האם אני מביא שלושה לוגים בבוקר ושלושה לוגים בערב? שלושת לוגים מה הן? שלושת לוגים שחרית ושלושת לוגים גם בין הארבעים? או לא! הכהן גדול צריך להביא רק שלושת לוגים. אז אתה מביא מנחה בבוקר ובערב, לוג וחצי בבוקר, לוג וחצי בערב, כמו שהכהן גדול בעצמו היה מביא. זאת אומרת, האם אני הולך על הכמות של השמן, שלושת לוגין, כמו שהכהן גדול היה אמור להביא אילו היה חי, שהוא היה מביא שלושה לוגין, והיה מחלק את זה לשניים, חצי בבוקר, חצי בערב, או שאני מתייחס לשלושה לוגין שמן, כשזה ביחס לעשירית העיפה של המנחת חביתין, אבל אם אני מביא פעמיים עשירית העיפה, אני אביא אולי גם פעמיים שלושה לוגין שמן. האם מביאים שלושת לוגים בשחרית ושלושת לוגים בין הארבעים, או לוג ומחצה שחרית ולוג ומחצה בין הארבעים? אז הגמרא תכף תענה על זה, אבל לפני כן, אמר רבי חזקיה, שאלה נוספת, אף הדת צריך עלי, יש לי שאלה נוספת שאני רוצה לשאול, ועליה יש לי מיד תשובה. הרי, בנוסף לסולת שמביאים עשירית העיפה בשביל מנחת חביתין, בנוסף לשמן זית, שמביאים שלושה לוגים שמן זית, מביאים גם את הסממן שנקרא לבונה. מפזרים את זה מלמעלה. כמה? קומץ. כמה שנכנס בשלוש האצבעות האמצעיות של יד ימין, זה הם מפזרים את הסממן של לבונה על מנחת החביתים. השאלה היא, בדרך כלל מביאים קומץ אחד לעשירית העיפה, לשלושה לוגין שמן. אבל כאן, הרי אתה מביא פעמיים עשירית העיפה, פעמיים מנחת חביתין שלמה. האם אתה גם תביא פעמיים קומץ? קומץ בשחרית וקומץ בין הארבעים, או לא? חצי קומץ שחרית וחצי קומץ בין הארבעים. ועל זה מיד יש תשובה. אמר רבי יוסה, כלום למדו לקומץ, מאיפה למדו בכלל שהכמות לבונה שמביאים במנחת חביתין זה שיעור של קומץ? מאיפה אתה יודע שזה שיעור של קומץ? לא למדו את זה מלחם הפנים? למדו את זה מלחם הפנים. כמו ששם, על השולחן בתוך ההיכל, היו מסדרים כל שבת 12 לחמים, 6 לחמים על מערכת אחת, ועוד 6 לחמים על מערכת שנייה, ועל כל מערכת שמו בתוך כף מיוחדת שנקראת בזיך, שמו שם קומץ לבונה. אז כמו שבבזיכין שמו על כל בזיך קומץ לבונה לכל מערכה, אנחנו לומדים שגם שמים קומץ לבונה במנחת חביתין של הכהן גדול. אז אם כן, מה להלן, כמו ששם לעניין לחם הפנים, שני קומצין, נותנים שני קומצין, לא גורסים בחסר, אף כאן אולי נאמר, אף כאן אנחנו ועדיין נאמר, כן, שני קומצין. כל מנחה מביאים קומץ בפני עצמו. כמו שלגבי לחם הפנים, על כל מערכת של שישה לחמים שמים קומץ בפני עצמו, לבונה בתוך הבזיחים, בתוך הכפות, ככה גם, כן, על כל מערכת שמים בנפרד, יש שתי מערכות שמים שתי בזיחי לבונה. ככה גם לעניין המנחת חביתין של הכהן גדול, אם אתה מביא מנחת חביתין אחת, אז אתה שם באמת רק קומץ אחד של לבונה. אבל אם אתה מביא שני מנחות חביתין, אז אתה שם פעמיים קומץ של לבונה. הרבי חזקיה, יש לי אם כן תשובה גם לעניין השמן. כמה שמן צריך לשים? 3 לוגים בבוקר ו3 לוגים בין הארבעים? או לוג וחצי כל פעם? מאיפה למדו שבכלל הכמות של השמן זה 3 לוגים? וכלום למדו 3 לוגים, מאיפה? לא למדנו את זה מהקורבן תמיד, שמביאים כבש בבוקר וכבש בין הארבעים, קורבן תמיד, בבית המקדש, קורבן ציבור, ויחד עם הקורבן מביאים גם נסחים. כמה? אז את השמן מביאים 3 לוגים. אז לומדים, כמו קורבן תמיד, על כל כבש מביאים 3 לוגים של שמן, אף כאן, מה להלן ב3 לוגים לעניין קורבן תמיד? אף כאן, גם לעניין מנחת חביתין, 3 לוגים על כל איסרון. ואם אתה מביא 2 עשרונים, מביא גם בבוקר וגם בערב מנחת חביתין, איסרון, דיינו עשירית היפה, אז אתה מביא גם 3 לוגים בכל פעם בפני עצמו. אז אם כן נמצא שכשכהן גדול נפטר ולא מינו עדיין כהן גדול אחר, מביאים בבוקר מנחת חביתין ובערב מנחת חביתין, וצריך להביא קומץ של לבונה בבוקר בפני עצמו ובין ארבעים בפני עצמו, מביאים 3 לוגין שמן כל פעם גם כן. זאת אומרת, מביאים מנחה קומפלט כמו שזה נקרא. כל מה שמביאים במנחה, כשכהן גדול מביא וחוצה את זה לשניים לבוקר ולערב, פה כשאנחנו מביאים שלם בבוקר ושלם בערב, אז גם מביאים את זה עם כולל הכל, כולל 3 לוגין שמן וכולל אותו קומץ של לבונה. במשנה למדנו, אחת התקנות שתקנו, שלא יהיו מועלים באפר פרה אדומה. יש אפר פרה אדומה שמתאר תמאים. אם אדם נהנה מהאפר הזה, זה לא נחשב שהוא גזל מההקדש, והוא חייב משום מעילה. מבארת הגמרא, רבי שמעון בר נחמן אמר בשם רבי יונתן, האמת היא, בדין היה שימהלו בה. זאת אומרת, הדין היה, הסברה אומרת, שאם אדם נהנה מאפר פרה אדומה, ודאי שהוא נחשב גוזל את ההקדש, והוא יהיה חייב משום מעילה. כיוון שזה פרה אדומה, זה דבר של קודשים, היה בדין שיהיה בזה דין של מעילה. אדם שנהנה יהיה חייב משום מעילה, שיהיה חייב קורבן אשם, אשם מעילות, חייב בנוסף למה שהוא הזיג גם להוסיף עוד חומש, כך היה בדין. אבל הם חכמים גזרו שלא ימלאו בה. שואלת הגמרא, מה, היה עולה בדעתנו בלי התקנה של חכמים, שיש דין מעילה באפר פרה אדומה? והתניא, הרי הברייתא אומרת על הפסוק חטאת היא, שדווקא היא, הפרה אדומה, יש לה דין של חטאת שיש בה משום מעילה, כשהיא שלמה. מלמד שמועלים רק בה, בה מועלים, אבל ברגע שהיא הפכה להיות אפר, ואין מועלים באפרה, אז מה צריך את התקנה של חכמים, כדי ללמד אותנו שאין מעילה באפר של פרה אדומה? מדרשה בפסוק אנחנו כבר לומדים שאין מעילה באפר פרה אדומה, אז מה התקנה? תרצת הגמרא, היו כאן 3 שלבים. אמר רבי אבאו, באמת, בהדרשה של הפסוק, בשלב הראשון, אין מעילה באפר פרה אדומה. התוצאה, בראשונה, היו משתקשקים בה, מזלזלים בה, אפר פרה אדומה, ונותנים אותה לרפואה על גבי מכותיהם. חטף מכה, לקח אפר פרה אדומה. כבר הגיע למצב בלתי נסבל של זלזול נוראי באפר פרה אדומה. גזרו חכמים שימעלו בה. מדרבנן יהיה דין מעילה באפר פרה אדומה, כדי שאנשים יהיה להם כבוד לאפר פרה אדומה. כיוון שנגדרו, ברגע שאנשים באמת התחילו לכבד אפר פרה אדומה ולא זלזלו בה יותר, אז גזרו גזרה חדשה לבטל את הדין מעילה מאפר פרה אדומה, את הדין מעילה שהיה בזה מדרבנן, שלא ימעלו בה יותר. למדנו דבריו של רבי יוסי במשנה שאמר, ועל הכינים וכו', הוא אמר ככה, הוא אמר שהרי בבית מקדש הייתה קופה מיוחדת, שהיה רשום עליה כינין, כן של עופות, שאלה שנטמעו, והם כבר השלימו כמעט את כל השלבים של הטהרה שלהם, רק שחסר להם בתומה שלהם, כמו יולדת, זווין, שחסר להם בשביל שיוכלו לאכול קורבנות, תיכנס לבית המקדש, הם צריכים להביא קורבן. אז הם מביאים 2 עופות, אחד לעולה, אחד לחטאת. עכשיו, במקום שהם יצטרכו לתרוח להביא עופות, אז נתנו להם שירות. יש קופה מיוחדת, רק תכניס את הכסף, אנחנו כבר נקנה בשבילך את הקורבנות שאתה צריך, קורבנות עוף, חטאת, עולה. בסמוך לקופה הזאת, הייתה קופה שנקראת גוזלי עולה. שם הבן אדם רוצה לתרום, תרומה, נדבה, רוצה לתת קורבנות עכשיו, הוא לא בהמה שלמה, הוא לא יכול עכשיו להביא. הוא אמר, טוב, לפחות אני אביא קורבנות עוף. עולת עוף באה בתור נדבה. חטאת אי אפשר להביא נדבה, אבל עולת עוף אפשר להביא כנדבה. טוב, אז יש קופה מיוחדת, אתה שם כסף, יקנו בזה קורבנות עולה, עולת העוף. באים לטפל בכסף, רואים שיש פה מטבעות באמצע, בין שתי הקופות. אנחנו לא יודעים מאיפה זה פה. האם זה מהקופה של הקורבנות חובה, של אלה שצריכים את התארה שלהם, גם חטאת וגם עולה, או מהקופה השנייה שיש רק קורבנות עולה, שמשם קונים רק קורבנות עולת העוף. אז מה עושים? מחמירים ולאומרים שהכסף הזה שייך לגוזלי עולה ומביאים מזה רק קורבנות עולה. אבל הרי יש כאלה שבונים ומצפים וסומכים על זה שיקריבו להם גם קורבן חטאת וגם קורבן עולה בשביל שיתהרו. אז לכן לוקחים מזה שמספק את העופות, הרי קונים, מרוקנים את הקופה וקונים עופות בשביל כל הקורבנות. אז יש פה מישהו שמספק את כל העופות האלה, סוחר. חלק מההסכם שהיה לגזברים עם אותו סוחר של עופות, שהוא נותן להם גם כמה עופות יותר ממה שהם שילמו לו, וזה הוא נותן להם בחינם. והעופות האלה, אם יש מציאות שלמשל יש פה כסף שנמצא בין שתי הקופות, ואנחנו מחמירים ושמים את כל הכסף לתור קורבנות עולות העוף, אבל יכול להיות שזה בעצם היה קורבן חטאת אחד מהם, שזה מהקופה בכלל, אולי זה מהקופה של קינין, ומישהו פה סומך עלינו שאנחנו נקריב לו את הקורבן הזה בשביל לתאר אותו, אז אותו סוחר מספק עוד עוף, והעוף הזה מקריבים אותו בתור קורבן חטאת על הספק. קורבנות חטאת לא באים מספק, אבל חטאת עוף כן באה על הספק. אז אפשר להביא, להקריב את זה בשבילהם. איך למדנו במשנה? מביאה הגמרא תמן תנינן. למדנו מתחילת הפרק. שמחצה למחצה יפלו לגוזלי עולה. כן, כמו שאמרנו, שברגע שהראיה קופה של קינים וקופה של גוזלי עולה, אם מצאו את הכסף מחצה על מחצה, מחצו כסף בין שתי הקופות, אנחנו לא יודעים אם זה שייך לקופה של קינין או של גוזלי עולה, אז אנחנו מחמירים ואומרים שכולו יהיה רק לקורבנות עולה. ומה עם קורבן חטאת? לא מביא. שואלת הגמרא, האישה הזאת, או האיש הזה, אלה שצריכים עכשיו טהרה, בדרך כלל זה היה נשים, כי יולדות, זבות, זה היה יותר מצוי אצל נשים, שהיו צריכים להביא קורבנות עוף של קינין. במה היא מתכפרת אם לא מביאים משל הקורבן חטאת הזה? זה אומרת הגמרא מה שאמרנו קודם, אמר רבי יצחק, תנאי בית דין הוא. תנאי בית דין הוא, המספק את הקינין, אותו סוחר שנותן את כל העופות, מי שמקבל את הכסף מהקופה של קינין והוא נותן בתמורת זה עופות, הוא מספק גם במקרה שיש קורבן עוף שנפסל, אז הוא מביא במקום זה עוף אחר שיקריבו עוף חדש. וכן הוא מספק את העובדות, במקרה שאנחנו מדברים עליו, שיש פה כסף שבין שתי הקופות, שהוא בעצם נאבד אולי מהקופה של גוזלי של קינין, אז אותו סוחר נותן עוד עוף ומקריבים אותו מספק. אם הכסף שמצאנו בעצם היה שייך לקופה של קינין, ואנחנו נשמנו אותו בגוזלי עולה בתור נדבה, אז אם כן אנחנו צריכים עדיין להקריב קורבן חטאת בשביל זה ששם את הכסף בקופה של קינין. כלומר יולדת, בשביל אותה יולדת לתאר אותה, אז זה יהיה חטאת העוף בשביל אותה יולדת. ואם באמת זה, הכסף הזה היה, הכסף שמצאנו פה בין שתי הקופות באמת היה שייך לאיפה שייעדנו אותו לגוזלי עולה, לקורבנות עולות נדבה, אז אם כן, זה לא יהיה חטאת, אלא זה יישאר קורבן עולה. וכמו שאמרנו, בגלל שזה חטאת העוף, אפשר להביא אותו אפילו על ספק, שאם חייבים את הקורבן חטאת, שזה יהיה לשם חטאת, ואם לא חייבים קורבן חטאת, אז שזה יהיה לשם קורבן עולה. הדרן הלך, פרק מאות שנמצאו, ואנחנו עוברים לפרק האחרון במסכת שקלים, פרק שמיני, פרק כל הרוקין, הלכה א'. רוק, אנחנו בדרך כלל לא מייחסים לזה שום חשיבות היום, שאנשים לא כל כך נזרים בדיני תומה. אין לנו קודם, אין לנו לצערנו הרב קורבנות, אין אפשרות כל כך לאכול תרומה. אבל בעזרת השם מהירה יבנה בית המקדש, צריך לדעת שרוק יכול להיות שהוא תמה. אם זה רוק של זב או של זבה, אלה שתמאים תומת זב או תומת זבה, הרוק שלהם יש לו דין של אב התומה. אם אדם נוגע ברוק, נטמא. דורך על הרוק בטעות, הולך ברחוב, דרך בטעות על הרוק, הוא נטמא. הוא שם שניית השקית ונגע ברוק, השקית נטמאה. כלים יכולים להתאמן. עכשיו, איך אפשר לדעת? מה, אנחנו כל רוק אנחנו נתלה את זה בתור שזה דבר תמה, אולי זה לא של זהב, אולי זה לא של זווה. אז יש בזה כללים ברורים. אומרת המשנה, תראה. כל הרוקים שנמצאים בירושלים, ירושלים עיר הקודש, רוב הירושלמים טהורים, אז גם הרוק, הרוקים טהורים. חוץ ממקום מסוים שהיו מסתובבים שם נוכרים, היה שם מכבסה של נוכרים, כמו שנראה, משל שוק העליון, שם היו מצויים נוכרים וגזרו על הנוכרים שהם טמאים כזבים, אז רוק שלהם מטמא, לכן רוק שנמצא שם בחזקת שהוא טמא. אבל באופן כללי בירושלים, רוק, אתה יכול לומר שהחזקה שלו שהוא טהור, אלא אם כן אתה יודע בוודאות שזה רוק של זב, אז אתה יודע שזה טמא. אלה הם דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, מה פתאום? ירושלים אמנם עיר הקודש, נכון, כולם שם פחות או יותר נזרים בטהרה, אבל לא כל השנה, יש שם אנשים בני אדם, מתעסקים עם מסחר, אנשים לא יכולים, אנשים רגילים, פשוטי עם, להיזהר כל הזמן בענייני טומאה וטהרה. מה, בן אדם נטמע בטומאת זיווה, אז הוא סוגר את העסק, לא בא במגע עם אנשים. בשאר ימות השנה, אז רוב האנשים כן היו טמאים, גם בירושלים היו בחזקת טמאים. אם אתה מוצא רוק במקום שרוב האנשים מסתובבים בו, אז הוא בחזקת טמא. אבל מה? מה שהיה בירושלים, בכל זאת, ששם היה את בית המקדש, היו צריכים יותר, היו שם אנשים שיכלו להיכנס לבית המקדש, היו צריכים להפריד בין אלה התיאורים לבין אלה שהם אינם תיאורים. אז הכלל היה שמכיוון שרוב הציבור אבל לא שמר על עצמו בטהרה, אי אפשר ככה לנהל עסקים, לנהל חיים, וכל הזמן להיזהר על ענייני טומאה וטהרה, וברגע שהוא טמא הוא לא נוגע בכלום והוא לא מתעסק עם כלום, מאוד קשה. אז רוב האנשים היו טמאים, אז האמצע הדרך היו הולכים שם הטמאים. לכן הרוק שנמצא באמצע הדרך, הרוקים טמאים, אבל התיאורים היו הולכים בצדדים, בצדי הדרכים. לכן הרוק שבצדדים, בחזקת שהם תיאורים. אבל בשעת הרגל זה כבר סיפור אחר. במסכת ראש השנה כתוב, חייב אדם לתאר את עצמו ברגל. כל עם ישראל, כל מי שהיה יכול, היה מתאר את עצמו ברגל. היו מיעוט שזה לא יסתדר להם. מה הם יעשו? הם באמצע ימי הטומאה שלהם. אז הם היו הולכים בצדדים. לכן, רוב היו תיאורים, אז הם הלכו באמצע. אז לכן, הרוקים שנמצאו באמצע, תיאורים, אבל שבצדדים ששם הסתובבו הטמאים, אז הרוקים שנמצאו שם הם חזקת טמאים. פני שהמיוטין, בזמן הרגל, מסתלקין לצדדים. אדם שנטמע לו הכלי, זה מתאר אותו. זמנם שכלים היו נטמעים, והיו צריכים לתאר אותם, היו לוקחים את זה למקווה של טבילת כלים, ומתארים את הכלי. עכשיו, היה להם שם שני דרכים. היה דרך אחת לרדת למקווה בשביל לתאר את הכלים, ודרך השנייה לעלות מהמקווה אחרי שכבר גמרנו לטבול את הכלים. עכשיו, ואדם רוצה כלים ליד המקווה, אז תלוי איפה הוא מצא אותם. כל הכלים הנמצאים בירושלים, אם זה דרך הירידה לבית הטבילה, בדרך אל המקווה, הם בחזקת טמאים. כי כנראה הבאדם לקח את הכלים האלה למקווה, והוא בא לטבול אותם, והוא נאבד לו, הכלים נאבדו לו. אבל אם מוצאים כלים ודרך עלייה, בדרך היציאה מהמקווה, הם מחזקת טהורים. למה? שלא כחזקת ירידתן, כך חזקת עלייתן, אלה הם דברי רבי מאיר. אתה לא יכול להשוות את הדרך ירידה למקווה, שאז הכלים, אם הם נאבדו שם, הם נאבדו לפני שהם נתהרו, לבין כשאתה מוצא כלים ביציאה מהמקווה, שאז אם הם נאבדו שם, זה כנראה אחרי שכבר תיארו אותם, אחרי שכבר תבלו אותם במקווה. רבי יוסי אומר, תראה, יכול להיות שבכלל אדם ירד לצבול את הכלים במקווה, היה לו גם כלים טהורים, רק היה לו איזה כלי אחד טמא, הלך לצבול אותו. אולי נאבד לו בדיוק הכלי הטהור. לכן כולם טהורים. חוץ מכלים שיש להם חזקת טומאה מובהקת, הם מיועדים לטומאה, הם מיועדים לקבורה. של, כלים של קברנים, שנזכה כולנו לחיים ארוכים ונעימים, שנזכה להאריך ימים ושנים טובות בטוב ובנעימים. אבל אלה שעוסקים בחברה קדישה, בחסד של אמת, הם יש להם כלים שמובהקים לטומאה, מיועדים לטומאה, לטומאת מת. חוץ מן הסל של העצמות, והמגרפה שגורפים איתה העצמות, והמריצה, שזה גם כן היה מין סוג של כלי, או שהיו, היה לו מין שפיץ כזה, שהיו איתו מנקרים אבנים לצורך קבורה, או שהוא היה, היו סוחבים עליו אבנים בשביל לצורך קבורה, כמו שנראה בגמרא, שאלה המיוחדים לקברות, הם אמנם, הם באמת, כשאתה מוצא אותם, הם בחזקת טמאים. ערב פסח, כל כל עם ישראל מתארים את עצמם כדי לזכות לאכול קורבן פסח בתארה. בשביל לשחוט קורבן פסח צריך סכין. עכשיו, אגב, צריך לדעת, שחיטת קורבן פסח, כל אחד יכול, אם הוא למד הלכות שחיטה, יכול לשחוט בעצמו את הקורבן פסח, הוא לא צריך להיות כהן בשביל זה. שחיטה כשרה בזר. אנשים היה להם סכין, כשרה, לשחיטה, אבל הם היו צריכים לתאר אותה. כי אתה לא יכול לשחוט קורבן פסח עם סכין טמאה, אתה מתאם את הקורבן פסח, אתה לא יכול לעשות עם הקורבן פסח הזה, אתה לא יכול לאכול אותו בליל הסדר. אז לכן היו טובלים את הסכינים בשביל לתאר אותם. עכשיו, יש פה דבר חשוב שצריך לדעת, שגם אם אתה טובל כלי טמא, עד שלא נהיה ערב, הוא לא נהיה לך טהור. אתה צריך לטבול אותו יום קודם, אם אתה רוצה לשחוט קורבן ביום, אתה לא יכול לטבול את הכלי שהיה טמא, ובאותו יום שאתה טובל אותו לשחוט איתו קורבן. כי בשביל לשחוט קורבן, אתה חייב שהכלי הזה יבוא, יטבלו אותו ויהיה ערב, ורק בערב הוא נהיה טהור הכלי. אבל בערב אתה כבר לא יכול לשחוט את הקורבן, אז אתה צריך לטבול אותו יום קודם. לכן, אדם שמוצא סכין, שחיטה, שנמצאת ב-י' בניסן. עכשיו, רוב אלה שנמצאים בירושלים, רוב הסכינים שנמצאים בירושלים, הם ודאי מיועדים בשביל שחיטת קורבן פסח. אז תבלו אותם כבר י' ג' בניסן, כדי שב-י' ג' בניסן בערב הם יהיו טהורים, ואז ב-י' ד' בניסן יוכלו לשחוט איתם קורבן פסח. לכן, מצאת הסכין ב-י' ד' בניסן, שוחט במיד. אולי תגיד שכבר הסכין הזאת נאבדה ב-י' ג' ניסן, ועדיין לא תבלו אותה. אז רשי, במסכת פסחים דף עין, אומר שכיוון שכל כך הרבה יהודים היו בירושלים, אם זה היה נאבד ב-י' ג' בניסן, כבר היו מוצאים את זה. אם אתה מצאת את זה ב-י' ד' בניסן, זה אומר שזה נאבד גם היום. אז זה בחזקת שהוא טהור. אבל אם האדם מצא סכין שחיטה ב-13 בניסן, אז לא חייב להיות שתבלו את זה. יכול להיות שמאדם מתכוון לטבול את זה ב-י' ג' בניסן, והוא לא הספיק עדיין. לכן, לחומרה, שונה ומטביל. גם אם תבלו את זה כבר פעם אחת, אתה תטבול את זה פעם נוספת לחומרה, כדי שתהיה בטוח שהסכין הזאת תהיה בחזקת טהרה מחר, כשתרצה לשחוט עם זה קורבן פסח. כל זה דווקא לעניין סכין. אתה יכול לשחוט קורבן פסח עם סכין. אבל אם אתה מוצא קופיץ, קופיץ זה הסכין ששובר גם את הבשר וגם את העצם. זה אי אפשר להתעסק איתו בשביל קורבן פסח. קורבן פסח, התורה אומרת, ועצם לא תשברו בו. אתה לא יכול לשבור עצמות של קורבן פסח. אז למה מיועד הקופיץ הזה? פסח, הרי עולים לרגל, מביאים כל מיני קורבנות שלמים, כל מיני קורבנות עולה. כבר אדם עולה לירושלים לרגל, הוא כבר מביא את כל הקורבנות שהוא רוצה להביא, מעשר בהמה, אני יודע, כל הקורבנות. אז הוא רוצה לחתוך לחלקים חלקים את הקורבן, אז הוא מביא קופיץ. זה לא חייב להיות שותפה לזה בי' ג' בניסן, כי הוא לא צריך את זה דווקא בי' ד'. רק כשאתה מוצא את זה בי' בניסן, יכול להיות שבאדם תכנן בכלל לטבול את זה היום, בי' בניסן, או אולי אפילו בחול המועד. לכן, בזה ובזה, בין אם מצאו את זה בי' ג' בניסן, בין אם מצאו את זה למחרת בי' בניסן, שונה ומטביל, מטביל את זה מספק. אם חל באותה שנה, 14 בניסן, להיות בשבת. אז אם כן, לא יכלו לטבול את הסכין, לא יכלו לטבול את הקופיץ בשבת עצמה. בתתווה, אם 14 חל להיות בשבת, אז אני לא יכול לטבול את הקופיץ בשבת. ירצו לטבול כלים בשבת. אז גם אם אני מוצא קופיץ שמיועדת לקשר קורבנות, מן הסתם הבנם כבר טבל את זה ביום שישי בי' ג' בניסן. ולכן בשבת בי' ד' בניסן זה כבר כנראה טהור. כי אם בן אדם ירצה להביא קורבן ביום ראשון של חול המועד, הוא רוצה שהסכין כבר תהיה טהורה. הוא טבל את זה מלפני שבת, בי' ג' בניסן, אז בי' ד' בניסן זה כבר נחשב בחזקת שזה טהור. ולכן גם קופיץ הוא יכול, גם קופיץ הוא יכול לדעת שזה בחזקת טהרה, הוא לא צריך לטבול את זה. אם הוא מצא קופיץ, סתם שנה, כל שנה שהיא, הוא מצא את זה בתתוו בניסן, אז כבר ודאי שזה בחזקת שהקופיץ הזה טהור. כי זה מיועד בעיקרון לקורבנות הקופיץ הזה, רק מה? לא לקורבן פסח שאסור לשבור בו עצמות, אז לקורבנות אחרים. התתוו בניסן זה כבר זמן שכולם היו מחזיקים ברשותם קופיץ טהור, הם היו כבר מתארים את זה קודם, לכן שוחט במיין. אם נמצאת, יש לו זוג, סכין וקופיץ ביחד, נמצאה הקופיץ קשורה לסכין, אז לפי התנה של המשנה, הרי היא כסכין. אנחנו אומרים שכנראה הוא טבל את הסכין עם הקופץ ביחד כבר ביוד ג' בניסן, כי הרי את הסכין הוא צריך ביוד ד' בניסן שהיא תהיה תאורה, אז הוא כבר טבל את הקופץ גם כן. במשנה למדנו שדעתו של רבי מאיר, ירושלים, איך אמרנו, ירושלים עיר הקודש, כולם שם בחזקת תאורים, אם אתה רוצה רוק על הרצפה במחילה מעקבות הלומדים, אתה לא צריך לחשוש שזה מידם תמקי, כל הירושלמים היו שומרים על עצמם בתארה, רוב הירושלמים הם תאורים, כנראה שהרוק הזה הוא תאור. חוץ ממקום אחד, חוץ מהשוק העליון, שם של ירושלים, שם נוהגים תומה. מביא הגמרא מה הסיבה באמת, מה תומה שיש בשוק העליון בירושלים. רבי אבין אמר בשם רבי יהושע בן לוי, קצרן של נוכרים היה שם. מה זה קצרן? קצרן הכוונה כובס, שהוא מחבס בגדים. למה זה נקרא קצרן? אז מעניין, רשי בבבא קמא דף קי"ט, כמעט כל סוף המסכת שם, דיבור המתחיל קצרה שמי, אומר שכשאתה שולח בגד לכביסה, מחפשים את זה בחום וכל זה, זה מתכווץ, הבגדים מתקצרים, לכן הכובס נקרא קצרה. קצרן של נוכרים היה שם, היה שם הכובס, כובס נוכרים, מכבסה של נוכרים. והנוכרים הרי גזרו עליהם שהם נחשבים טמאים טומאת זב, הם לא מקפידים על טומאה וטהרה, הם נחשבים בחזקת טמאי זב, מכמה וכמה סיבות. אז אם כן, הרוק שלהם הוא מטמא, לכן שם זה בחזקת טומאה. הם מצויים שם הנוכרים. הסבר נוסף, למה היו נוכרים מצויים שם בשוק העליון? אמר רבי חנינה, הם היו, הרודות היו נוכרים שם, הם היו לוקחים חמורי בר וקוראים אותם, בשביל מה? בשביל ש... לתת את זה למאכל להריות, כמו שהגמרא מספרת, אמר רבי יהושע בן לוי, מעשה היו נוכרים הרודות, היו נוכרים הרוד בישרתיה של מלך, בדרך של המלך. למה היו נוכרים את אותם הרוד, הרוד הכוונה חמור בר? והיו נותנים את זה מאכל לעריות בחצר של המלך. הוא מספר, הרי בעצם לא היו שוחטים שחיטה כשרה כמובן, וגם אם כן, זה הרי סך הכל בהמת טמאה. אז זה נחשב נבלה. נבלה, כידוע, מטמאה. נבלה יש לה דין של טומאה. היו עולי רגלים משתקעים בדם. אלה שעולים לרגל היו עוברים בדרך המלך ההוא, וזה היה שם הרבה דם מהערודות, והיו בתוך, היו נוגעים בדם הזה, עד הרכובותיהם, עד הברך, אז השאלה היא האם דם של נבלה מטמא או לא. הבשר של נבלה מטמא בכזית, כזית בשר של נבלה מטמא, זה נחשב אב הטומאה, הדם נוגע בזה נטמא. השאלה אם דם של נבלה מטמא או לא. באו לשאול לפני חכמים, וחכמים לא אמרו להם דבר, חכמים לא רצו לומר שהם נטמאו, כי לפי דעת חכמים, דם נבלה טהור, לא מטמא. מספרת הגמרא, רבי סימון סיפר מעשה בשם רבי יהושע בן לוי. מעשה בפרדה משל בית רבי שמתה. ביתו של רבי הייתה פרדה שמתה. ונזל ממנה דם. ותיארו את דמיה משום נבלה. מי שהיה שם הממונה זה היה רבי יהודה, והוא סבר שדם נבלה טהור. לכן לא, גם, גם אם היה כמות של רביעית דם אפילו, שאם אתה תיאבש אותו הוא יהיה בגודל של כזית, אז אם אתה משווה דם לבשר, זה אמור לטמא. לא, הם אמרו שזה לא מטמא. רבי אלעזר שאל לרבי סימון, שאל אותו, מה, רביעית דם של נבלה לא מטמא? אפילו רביעית? עד כמה זה לא מטמא? רבי סימון לא אגיב, לא ענה לו תשובה. הוא ראה שרבי סימון לא עונה לו, אז הוא שאל את מי שרבי סימון אמר משמו. הרי מי אמר את זה? אמר את זה רבי שמעון בשם רבי יהושע בן לוי. רבי סימון לא רצה לענות לו, האם גם ברביעית דם נבלה לא נטמאים? אז הלך לשאול את רבי יהושע בן לוי בעצמו, שאל לרבי יהושע בן לוי, אמר לי, רק עד רביעית טהור. עד רביעית דם טהור, אבל אם זה יותר מרביעית, יותר מכאן, שאם זה יתייבש זה יהיה בגודל של כזית, אז כמו שכזית בשר של נבלה מטמא, ככה גם כזית של דם, ובמקרה שלנו שזה לח, אז זה רביעית של דם, זה גם מטמא בנבלה. עכשיו, מאוד הפריע לרבי אלעזר, באש לרבי אלעזר, דלא חזר לרבי סימון שמועתה. למה רבי סימון עצמו לא רצה לענות לי תשובה? למה הייתי צריך לשאול את רבי יהושע בן לוי? גמרא מציינת את הנקודה הזאת. ספר את הגמרא, רב ביבי אבייתב מתנה עדיין עובדה. פעם רבי ביבי בא וסיפר את המעשה הזה, שפרידת רבי מתה, הייתה נבלה, וחכמים תיארו את הדם שלה. למרות שזה נבלה, לא אמרו שהאדם מטמא. עכשיו, הוא גם כן היה לו שאלה, אמר לרב יצחק בר ביסנה, לרב ביבי, עד כמה? איזה כמות דם עדיין אתה אומר שהיא לא מטמאה, למרות שזה של נבלה? אז אמר לו, עד רביעית, רק עד רביעית זה יהיה טהור, אבל אם זה כבר יותר מרביעית, יותר מכן זה יהיה טמא. ובאת בי, הוא ענה לו את זה בצורה כזאת שהוא כאילו דחה אותו. רב ביבי, אמר לרבי זריקה, אז רבי זריקה שואל את רבי ביבי, למה אתה ככה עונה לו בצורה כזאת שאתה דוחה אותו? בגין דאבה שאל לך, את בעת בי, מה? הוא שואל אותך שאלה, אתה ככה דוחה אותו, למה אתה לא מקבל אותו ככה בסבר פנים יפות? הוא שואל אותך שאלה, תענה לו בסבר פנים יפות. אמר לי, לא, הוא שאל טוב, מבחינתו הכל בסדר, רק לי אישית יש פה בעיה. בגין דלוהבת דעתי בי, הדעה שלו לא הייתה מיושבת לפי רוחב דעתו כמובן. מה היה הבעיה שתרדה את מנוחתו, את יישוב דעתו? דאמר רבי חנין, פסוק בתוכחה כותב, הפסוק כותב, הקדוש ברוך הוא אומר את התוכחה לעם ישראל, שאם חלילה וחס לא ילכו בדרך השם, והיו חייך תלויים לך מנגד. לא, אדם לא יהיה בטוח בחיים שלו חלילה. הוא פחד את הלילה ויומם, ולא תאמין בחייך. אז אומרים שמה הכוונה? אמר רבי חנין על זה, מה שכתוב, היו חייך תלויים לך מנגד, שאדם לא יהיה בטוח שיהיה לו ממה לחיות, זה שאין לו שדה לעצמו, ובשביל שיהיה לו חיטים, הוא צריך לקנות מחקלאי. הוא לוקח לו חיטים לשנה שלמה. אז מה יהיה שנה הבאה? הוא לא יודע. אז זה הכוונה שחייו תלויים לו מנגד, הוא לא יודע מה יהיה שנה הבאה. מה ההמשך? הוא פחד את הלילה ויומם? למה הוא כל כך... זה כבר לא לשנה שלמה, לילה ויומם. זאת אומרת, בזמן יותר קצר הוא בטוח, ואחרי זה הוא כבר לא יודע מה יהיה. זה שהוא לוקח מן הסדקי. זאת אומרת, הוא לא לוקח מבעל השדה עצמו, אלא מן הסדקי. לוקח כמות מועטת יותר. עכשיו, הוא לא יודע, הוא לא קנה כמות גדולה, הוא לא יודע מה יהיה, אחרי שיגמר התבורה, אם יהיה לו עוד. מה שכתוב, לא תאמין בחייך, זה אחד שממש לוקח כמות מאוד מועטת. זה שהוא לוקח פת מן הנחתום, מן הפלטור. אחד כזה לוקח לחם היום, זה יחזיק לו היום, מחר, מחרתיים, עד שהלחם יתייבש. לא היה להם בזמנם כל מיני אמצעים איך לשמר את הלחם שישאר הרבה זמן. אז הוא לא יודע מה יהיה. אז לכן, אחד כזה, אין לו יישוב הדעת, כי הוא לא יודע מה, אם יהיה לו פרנסה בהמשך. אומר רב ביבי, וענה שמח הפלטירה. אני, אין לי שדה, ואני גם לא לוקח חיטים מסדקי, רק אני לוקח כל פעם לחם אפוי. ואני לא בטוח מה יהיה אחרי שיגמר לי הלחם, אז היישוב הדעת שלו הייתה מוטרדת בגלל זה. אז לכן הוא ענה התשובה, אבל זה היה נראה כמו שהוא, איך שהגמרא קוראת לזה, בעת בי, הוא דחה אותו, כאילו הוא לא ענה לו תשובה באותו סבר פנים יפות, כמו שאם הוא היה יותר מסודר מבחינה של מזונות, אם היה לו מזונות מספיק. בכל אופן, יש לנו שאלה. דם נבלה, האם הוא מטמא או לא? בשר של נבלה, כזית, מטמא, תומה חמורה, אב התומה. כמו לשם השוואה, כמו שרץ, כמו מצורה, כמו... זה מטמא, אב התומה. אבל השאלה דם. אתה אומר שדם נבלה טהור. השאלה היא, כיוון שזה כמות קטנה, לכן זה טהור, אבל אם זה יהיה רביעית דם, זה כבר כן יהיה טמא? מה יקדון? מה נשאר הדין? אומרת הגמרא, העיד רבי יהושע בן פטורה על דם נבלות שהוא טהור. מה אני מבין מפה? לכאורה אפילו רביעית דם טהור. מהו טהור, דוחה הגמרא, זה לא חייב להיות שזה טהור לגמרי. אלא אפשר לבאר טהור מלהכשיר. אנחנו יודעים, נמחיש את זה אולי בצורה כזאת. יש עץ של פירות. גדל פרי על גבי העץ. אם ייגע בו מצורה, תממת, לא משנה מה, האם הוא מטמא את הפרי? התשובה היא בוודאי שלא. ולמה? קודם כל, מכיוון שהפרי הזה מחובר לעץ, והעץ מחובר לקרקע. כל דבר שמחובר לקרקע לא מקבל טומאה. אז גם אם ייגע בזה כל תומות שבעולם לא מטמא אותו. אחרי שכתפנו את הפרי, חידוש גדול, אוכל לא נטמא. הוא חסין מפני תומה. גם אם הוא ייגע בכל דבר תמה, זה לא מתמה אותו. עד מתי? עד שהוא נשטף במשקה. ככה אומרת התורה חוק. עכשיו, מה מכשיר, איזה משקה מכשיר? אז יש שבעה משקים, אחד מהם זה דם. אבל דווקא דם, יש, לא כל דם מכשיר לקבל תומה. דם שחיטה אולי מכשיר לקבל תומה. כן, דם של שחיטה מכשיר לקבל תומה. זה כשדם ששוחטים בהמה למשל, והדם יוצא, הדם הזה נחשב משקה, והוא באמת, אם הוא שוטף פרי, הוא מכשיר אותו לקבל תומה. אבל דם נבלה, אומרת הגמרא, טהור, הכוונה שאם הוא שוטפים פרי עם דם נבלה, זה לא מכשיר אותו לקבל תומה. אולי זה הכוונה טהור, אולי זה מה שהתכוון רבי יהושע בן פתאורה, דם נבלות שהוא טהור. אבל הלי תמות, אבל אם יש לך פה רביעית דם של נבלה, אם הוא בעצמו מתאמה כאב התאומה או לא, אולי מתאמה, אולי זה כן מתאמה, אם יש לנו פה שיעור של רביעית. אתה אומר, רגע, אתה רוצה לעשות פה הבחנה ולומר שדם של נבלה מצד אחד, אם הוא ישטוף אוכל, הוא לא מכשיר אותו לקבל תאומה, מצד שני הוא עצמו תאמה? כאילו את הנקודה הזאת שמצד אחד הוא לא מכשיר לקבל תאומה ומצד אחד הוא תאמה, למדנו את זה במקרה מאוד מאוד מסוים, יש מסכת שנקראת מסכת מכשירין. איזה דברים מכשירים את האוכל לקבל תומה, איזה משקה לא מכשיר את האוכל לקבל תומה. אז כתוב שם המשנה כזאת, תנן, תמן תנינן, דם השרץ. יש שמונה סוגי שרצים שהתורה מפרטת, שכשהם מתים, הם מתמים תומת שרץ. עכשיו, שרץ מתמה בשיעור כעדשה, כמו גודל של עדשה. והמשנה שם אומרת שדם השרץ, גם הוא מתמה. באיזה שיעור? גם כבשרו. כמו שהבשר מתמה כעדשה, ככה גם הדם מתמה בגודל של כעדשה. אבל הוא מתמה. אם הוא נוגע בדבר טהור, הוא מתמה אותו. אבל אם שוטפים עם דם שרץ איזשהו דבר מאכל, אינו מכשיר אותו לקבל תומה את המאכל הזה. והמשנה מפתירה ארבע מילים ואומרת, ואין לנו כיוצא בו. אין עוד דבר כמו דם שרץ שיש בו את הדבר המיוחד הזה. לכאורה, מה הכוונה ואין לנו כיוצא בו? שיש בו את השילוב המאוד מאוד מאוד ייחודי. מצד אחד הוא עצמו מתמה, מצד שני הוא לא נחשב משקה כמו כל דם להכשיר לקבל תומה כשהוא שוטף מאכל. נראה שרק בשרץ יש את זה. אין לנו עוד מקרה כיוצא בו, אז איך אתה רוצה להגיד שדם נבלה, גם בו יש את השילוב הייחודי הזה, שמצד אחד הוא מתמה, מצד שני הוא לא מכשיר לקבל תומה על ידי שהוא שוטף מאכל? ואתה אומר, לא זה הכוונה ואין לנו כיוצא בו, אני יכול להסביר לך משהו אחר. ואין לנו כיוצא בו דוגמה כזאת, כשיעור תומתו, להגיד שמשקה מתמה באותו כמות כמו האוכל, דהיינו שהדם מתמה באותו כמות כמו הבשר, כמו שהבשר מתמה בכעדשה, ככה גם הדם מתמה בשיעור כעדשה, זה אין לנו כיוצא בו. כי נבלה למשל, הבשר מתמה בכזית, ודם מתמה רביעית. זה שתי שיעורים שונים. לעומת זאת, בדם שרץ, מעניין, כמו הדם, ככה הבשר, שניהם זה בכעדשה, זה אין לנו כיוצא בו. אבל יכול להיות, דמו מתמה כבשרו. זה כן יכול להיות. זאת אומרת, יכול להיות שדמו של נבלה, הוא גם מתמה כמו שבשר שנבלה מתמה. רק מה כתוב לעניין שרץ, שזה משהו ייחודי שאין אותו בשום מקום, לא לעניין זה שדם מתמה, אבל אינו מכשיר לקבל תומה כמשקה. אם הוא ייגע באוכל, הוא לא מכשיר אותו לקבל תומה. לא, יכול להיות שדם שרץ דם שרץ ודם נבלה, שניהם, מצד אחד, כשהם שוטפים אוכל, הם לא מכשירים אותו לקבל תומה, לעניין זה הם טהורים, ולעניין זה שהם עצמם טמאים כאב התומה, בדם של נבלה רביעית דם, ודם שרץ בכעדשה, זה שהם עצמם מתמים, יכול להיות שמתמים כן. אז למה כתוב לגבי שרץ אין לנו כיוצא בו? תראה דבר מעניין, בשרץ, הכמות של הדם והכמות של הבשר של השרץ, שניהם מתאמים באותו כמות, בכעדשה. לעומת זאת, במקרים אחרים אין את זה, כי למשל בדם נבלה, הוא לא מתאמה באותו שיעור של בשר של נבלה, כמו שאמרנו, כי הדם מתאמה ברביעית לוג, והבשר מתאמה בכזית. עכשיו, מה בפועל? האם דם נבלה מתאמה כשזה כמות של רביעית או לא? מביא הגמרא שיש בזה שתי דעות. אמר רבי יוסי, פליגי בית רן אמוראין. נחלקו בזה שני אמוראין. אחד אמר רביעית דם נבלה טמא, ואחד אמר רביעית דם נבלה טהור. מה דאמר טמא? כמו דעתו של רבי יהודה, שהעיד שלפי דעתו של, דעתם של בית הלל, דם נבלה טמא. מה דאמר טהור? הוא סובר כמו רבי יהושע בן פטורה, שהוא העיד על דם נבלה שהוא טהור, והוא סובר שמה שהתכוון רבי יהושע בן פטורה, דם נבלה טהור, הכוונה שהוא טהור לגמרי. לא רק שהוא טהור, שאם הוא שוטף אוכל, האוכל נחשב שהוא לא נשטף, כי הדם נבלה לא נחשב משקה, אלא זה לא מטמא. דם נבלה, אפילו בשיעור רביעית, לא מטמא. אמר לי רב אבדומה, שאותו רב אבדומה היה דמין נחותה, הוא היה מאלה שירדו מארץ ישראל לבבל, הרבה פעמים כדי ללמד את השמועות של ארץ ישראל לבני בבל. אמר, ויאות, זה באמת טוב, יפה, מה שאתה אומר שלפי דעתו של רבי יהודה, דם נבלה, אפילו ברביעית טהור. למה? דרבי יהודה הוא הרי מוריאנה דבי נשיאה, והוא היה מורה ההוראה בביתו של הנשיא. והרי רבי, שהוא היה נשיא ישראל, בביתו היה פעם פרידתו מתה ותיארו את הדם שלה. אז רואים מפה, למה תיארו את הדם שלה? כי שאלו את המורה ההוראה, שהיה מורה את ההלכות בביתו של רבי, זה היה רבי יהודה. ולפי דעתו, דם נבלה טהור גם ברביעית, לכן לא תימאו את מי ש... נגע בדם של הנבלה, אפילו בשיעור של רביעית. במשנה למדנו, כל הרוקין הנמצאים בירושלים, תיאורים. אתה מוצא רוק. מה אתה מוצא? לא מחפש ולא רוצה למצוא, כן? אבל אם האדם בטעות דרך על רוק בירושלים, הוא לא צריך לחשור שהוא נטמע, אולי הוא דרך על רוק של זב. חוץ, אם הוא הלך שם על השוק העליון של ירושלים, ששם באמת הרוק הוא בחזקת טמא. שואלת הגמרא למה? לא כן, למה השוק העליון שבירושלים כן טמא? לא כן אמר רבי אבהו בשם רבי יוסי בן חנינה, לא גזרו על הרוקין שבירושלים? אז למה השוק העליון שונה? תראית את הגמרא מה שכבר אמרנו. ההתמר עלי, נאמר על המשנה שלנו, רבי אבין אמר בשם רבי יהושע בן לוי, הסיבה שבשוק העליון של ירושלים הרוק הוא בחזקת טמא, כי קצרן של נוכרים היה שם, היה שם מחבסה של נוכרים, היו מצויים שם נוכרים, לכן הרוק בחזקת שמגיע מהנוכרים האלה, שיש להם דין של טומאת זבין. עוד למדנו במשנה, דבריו של רבי יוסי, שבשאר ימות השנה, אם האדם מוצא רוק באמצע הדרך, זה בחזקת שהרוק הזה טמא. ואם הוא מוצא רוק בצדדים של הדרך, זה בחזקת שהרוק הזה טהור. זה בשאר ימות השנה, שרוב אלה שמסתובבים בירושלים, היו אנשים טמאים, לא הקפידו כל כך להיות טהורים. כמו שאמרנו, אנשים מנהלים עסקים, אתה לא יכול להיזהר כל הזמן בענייני טומאה. צריך גם אדם שנטמא, צריך להמשיך את העסקים שלו כרגיל. רוב התושבים של ירושלים היו בחזקת טמאים, אז באמצע הלכו כל הטמאים. אלה שרצו לשמור על עצמם בטהרה, הם צריכים לעבוד בבית המקדש, כהנים צריכים לאכול תרומה, או בכלל, מעשר שני גם, היו צריכים, היו שומרים על עצמם, הולכים בצידי הדרכים. לכן הרוק שנמצא באמצע בשעה ימות השנה, טמא, שבצדדים טהור, בשעת הרגל, חייב אדם לתאר את עצמו ברגל, רוב העם ישראל שהיו בירושלים היו טהורים. דווקא המיעוט היו טמאים, אז הרוב הלכו במרכז הדרך, אז הרוק שנמצא במרכז הדרך טהור, והמיעוט של הטמאים הם הלכו בצידי הדרך, לכן רוק שנמצא בצידי הדרך הם בחזקת טמא. מביאה הגמרא את ההבדל. בשאר ימות השנה, הטמאים, כיוון שהם הרוב, הם מהלכים שיבולת, הכוונה במרכז. והטהורים שהם היו מועטים, הם מהלכים מן הצד, היו הולכים בצידי הדרכים שלא להיטמא. הטמאים, הם היו הרוב, והם מהלכים מן סתם, היו הולכים סתם בלי להיזהר משהו מיוחד. ודווקא התיאורים היו אומרים להם, פרושו, אנחנו רוצים להישאר תיאורים, תיזהרו לו לגעת בנו כדי לא לטמא אותנו. אבל בשעת הרגל שרוב עם ישראל, אפילו עם הארץ ברגל ובחזקת האור, אז תיאורים הם הרוב, הם מהלכים שיבולת במרכז, והטמאים שלא הסתדר להם בדיוק להתאר לקראת הרגל, הם מהלכים מן הצד, הם היו הולכים בצידי הדרכים. ותיאורים מהלכים מן הסתם, לא צריכים להיזהר מדי הרבה, כי רוב עם ישראל תיאורים ברגל, בחגים, בפסח, שבוע, סוכות. ודווקא הטמאים אומרים להם, תיזהרו, האלה שהם טמאים היו מזהירים את האחרים שלא יתאמו מהם. עוד למדנו במשנה, וכל הכלים הנמצאים בירושלים, בדרך למקווה, שבשם המתארים את הכלים, אז אם זה בדרך אל המקווה, אז כנראה בן אדם לקח את הכלי בשביל לתאר אותו, והכלי נאבד לו, שכח לטבול, לא הסתדר לו, ככה לא שם לב, והשאיר איזה כלי בדרך אל המקווה, וכנראה שהכלי הזה בחזקת תמה. אבל אם אתה רואה את הכלי בדרך יציאה מהמקווה, שם אני כבר תולה שכנראה מהאדם כבר טבל את הכלי הזה, רק הוא שכח את זה באיזושהי סיבה, הוא השאיר את הכלי הזה שם, בדרך יציאה מהמקווה, לכן זה בחזקת טהור. שאלת הגמרא, לא כן אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן, לא גזרו בכלל טומאה על הכלים שבירושלים, אז למה אתה אומר שכלים שנמצאים בדרך אל המקווה הם בחזקת טמאים? מתרץ את הגמרא, תראה, פה יש לך סיבה טובה לומר שהם טמאים, מכיוון שהם נמצאו דרך ירידה לבית המקווה, בשביל מה הם צריכים, למה הם נמצאים פה בדרך למקווה אם הם טהורים? נעשו הוכיח, זה הוכחה שהם טמאים ולכן לקחו אותם אל המקווה, והם פה נשכחו בדרך אל המקווה לפני שהספיקו לתאר אותם. במשנה למדנו שרבי יוסי חולק, והוא אומר שכל הכלים שנמצאים בירושלים, אפילו בדרך אל המקווה, טהורים. חוץ מכלים שיש להם סיבה מובהקת להיות טמאים, שמיועדים לכברנים. אז הם כנראה טמאים, נטמאו בטומאת מת. אבא שאול היה קורא אותן למריצה, שזה אחד מהכלים שהם בחזקת טמאים, היה קורא אותם ציפורן. למה? מנדה אמר ציפורן, למה היה קורא לזה ציפורן? שהיה דומה לציפורן. היה לו צד חד, שאיתו היו מחלצים אבנים לצורך הקבורה. מנדה אמר שבמשנה שקורא לזה מריצה, לאותו כלי בדיוק, שמריצין את האבן לבית הקברות. אם זה היו מביאים את האבנים לבית הקברות, זה גם כן היה מריץ ומזרז את האבנים לבית הקברות. טוב, במשנה למדנו שאם אדם מוצא סכין בערב פסח, זה בחזקת טהור, כי כנראה טבלו את זה כבר אתמול, כדי שהיום יהיה אפשר לשחוט עם זה קורבן פסח. אבל אם אדם מוצא קופיץ, שזה סכין שמיועדת לשבור גם את העצם, שעם זה לא משתמשים לקורבן פסח, כי הרי אסור לשבור עצמות של קורבן פסח, אז אם הוא מוצא את זה בערב פסח, זה לא בחזקת טהור, כי יכול להיות שהבן אדם מתכוון לטבול את זה היום, בי"ד בניסן, כדי שיוכל להשתמש עם זה בפסח עצמו, הוא לא צריך את זה דווקא היום בי"ד בניסן, אז הוא לא טבל את זה בי"ד ג', אז עכשיו זה עדיין לא בחזקת טהור. אבל אם הוא מצא את הזוג שסכין וקופיץ קשורים יחד, אז במשנה למדנו שהקופיץ יש לו דין כמו הסכין. ואם הוא מצא את הזוג הזה בי"ד בניסן, שניהם בחזקת טהורים, גם הקופיץ. והגמרא, קופיץ וכולי, תני, הסכין קשורה לה, הרי הסכין, הרי זו כמותה כמו הקופיץ. דיינו, פה הברייתא אומרת להחמיר, שברגע שיש לך סכין וקופיץ ביחד, אז כמו שהקופיץ בי"ד בניסן, אנחנו לא אומרים שהקופיץ בחזקת שהוא כבר טהור, כי הרי עכשיו לא זקוקים לו כל כך. אז כנראה לא טבלו אותו אתמול, אלא באים לטבול אותו היום, התכוונו לטבול אותו היום ועדיין לא הספיקו, אז ככה גם הסכין שמחוברת אליה, אל הקופיץ, גם היא בחזקת שהיא לא טהורה, וצריך לטבול את שניהם בי"ד בניסן. אומרת המשנה, פרוכת שהייתה בבית המקדש, פרוכת בין הקודש הקודשים להיכל, שנטמאת בבלד הטומאה. דרך כלל פרוכת לא יכולה להתאמה מבלד התאומה. כלל הוא, יש בתאומה אב התאומה ובלד התאומה. אב התאומה זה כמו אדם נגע במת, או שהיה באוהל של מת, היה השתתף בלוויה, היה באותו חדר של ההספדים והכל, או השרץ עצמו, או מצורע. המצורע עצמו הוא בהגדרה של אב התאומה. כל מיני תמאים, כל מיני סוגים של תמאים, הם תמאים בדרגת אב התאומה, הם יכולים לתאמה כלי. אבל כשהם טימאו כלי למשל, הם הופכים אותו להיות ולד הטומאה. דהיינו, ראשון לטומאה. ראשון לטומאה לא יכול לטמא כלי אחר. הוא יכול לטמא אוכל, יכול לטמא שתייה, משקה. פה פרוכת זה כלי שנטמאת בוולד הטומאה. איך יכול להיות שכלי נטמא מראשון לטומאה? הוא יכול לטמא רק מאב הטומאה מהתורה. מה חייב להיות שמדובר פה? שהוא נטמא ממשקה. מדרבנן, כמו שלמדנו מסכת שבת דף י"ג, תקנו שמשקה מטמא כן כלים. משקה שהוא טמא בדרגת טומאה של ראשון לטומאה, מטמא כלים. אז כל הטומאה היא רק מדרבנן. רבנן תקנו שמשקה שנטמא והוא בדרגת ראשון לטומאה, הוא מטמא כלי. אבל זה רק טומאה מדרבנן. אז כמובן שרבנן הקלו על הפרוכת בבית המקדש, שבדרך כלל לא משהים טומאה בבית המקדש. אם דבר נטמע, מוצאים אותו ישר מבית המקדש. אבל כאן, מכיוון שזה רק תומה מדי רבנן, אז רבנן לא החמירו שיצטרכו להוציא את הפרוכת מבית המקדש. לכן מטבילים אותה בפנים. אפשר לטבול אותה שמה, היה לשכת בית הפרווה, היה מקווה, היה ים של שלמה שהיה מקווה כשר. היו יכולים לטבול את זה שם בתוך הבית מקדש עצמו, לא היו צריכים להוציא את הפרוכת מחוץ לבית המקדש. עוד דבר מעניין שהיה, בדרך כלל דבר שנטמע בתומה מהתורה, כדי שהוא יהיה טהור לבית מקדש, לקודשים, אז לא מספיק שאתה מתאר אותו ותובל אותו במקווה, צריך להמתין עד שיהיה ערב, ואז זה נקרא ערב שמש, אז זה נהיה טהור. אבל פה, מכיוון שכל התומה היא רק מדרבנן, מכניסים אותה מיד. אפשר מיד, באותו, אחרי שטבלת את הפרוכת, מיד לתלות אותה בחזרה, היא כבר טהורה. אבל אם הפרוכת, ושנטמאת באב התומה, שהיא טומאה מהתורה, היא נטמאה משרץ, היא נטמאה ממצורע, מטמא מת, לא משנה, כל סוגי התומות שמטמאים כלי מהתורה, אז מה, אתה לא יכול להשהות פרוכת טמאה בתוך בית המקדש. לכן, דבר ראשון, מוציאים את הפרוכת החוצה. מטבילים אותה מבחוץ לבית המקדש. וגם אחרי שכבר טבלו אותה, היא עדיין אסור להכניס אותה לבית המקדש, כי היא לא טהורה עד שיהיה ערב. אז היא משלימה את הטהרה שלה, אז בינתיים איפה שותחים אותה? ושותחים אותה, שם בהר הבית, היה את היחסים מירושלים להר הבית, באמצע הר הבית, לפני בית המקדש, הייתה גדר כזאת מעץ נמוכה, שהייתה נקראת הסורג. שמי הגדר הזאת, היא הקיפה סביב כל העזרה. שטח מסוים מהר הבית היא הקיפה, ומי הסורג עד העזרה, החלק הזה היה נקרא חיל. קדושה שלו הייתה קצת יותר מהר הבית, אבל שם היה מותר לשים את הפרוכת עד הערב. לכן שותחים אותה בחיל, פני שהיא צריכה ערב שמש, צריך להמתין שהשמש תעריב, שיהיה ערב כדי להשלים את התארה של אותה פרוכת, של אותו כלי, אחרי שתבלו אותו. ואם הפרוכת הייתה חדשה, היו שותחים אותה על גג ההצטבה. מקום מפורסם, כולם עולים לרגל, רואים את הפרוכת, פרוכת ענקית, עוד מעט אנחנו נראה את הגודל שלה, מתפעלים, תראה איזה יופי, פאר ואדר. למה היו שותחים אותה? כדי שיראה העם את מלאכתה שהיא נאה. הרש סירלב מסביר שעל ידי זה יהיה חשק לאנשים לתרום לאותה פרוכת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הוא אומר את זה משום רבי שמעון בן הסגן. אתה יודע מה היה המידות של הפרוכת? פרוכת עוביה היה טפח, העובי. עכשיו, היא הייתה צריכה להיות כל כך גדולה, אז היו צריכים למתוח חוטים לאורך, חוטי שתי. אז על 72 נימים נהרגת, היה בתי נירין, מה שזה נקרא, שהיום משחילים את החוטי השתי, היה 72 נימים כאלה, חוטים. עכשיו, על כל נימה ונימה, כל חוט של הפרוכת, היה שזור מ-24 חוטים. תכף הגמרא תסביר למה. עכשיו, מה היה המידות של הפרוכת אחרי שכבר הרגו את הפרוכת? היא הייתה הרי צריכה להיות בין ההיכל לקודש הקודשים. מה היה הגובה של ההיכל? 40 אמה. אז אורכה של הפרוכת היה 40 אמה. ומה היה הרוחב של ההיכל? 20 אמה. אז רוחבה של הפרוכת גם כן היה 20 אמה. ו-82 ריבו דינרי זהב, כמות עצומה של כסף, הייתה נעשית. כל כך זה היה יקר. ושתיים עושים בכל שנה. היו עושים שתי פרוכות כל שנה, היו מחליפים שתיים. למה? למה היו צריכים שתי פרוכות? כי היה את ההיכל והיה את קודש הקודשים. עכשיו, בבית המקדש הראשון היה אמה דופן בין ההיכל לבין קודש הקודשים. בבית שני לא הצליחו לעשות את זה, את הדופן ברוחב של אמה בגובה כזה גבוה. אז מה עשו? עשו פרוכת, אבל הפרוכת היא רק טפח. יש פה שטח ששם היה הדופן, שזה שישה טפחים, אמה זה שישה טפחים. אז לכן עשו שתי פרוכות. פרוכת אחת בתחילת השטח שאמור להיות הדופן, פרוכת שנייה בסוף השטח שאמור להיות הדופן. אז היה שתי פרוכות, והם מחליפים את זה כל שנה. למה צריכים להחליף את זה כל שנה? מכיוון שהיה כתורת, היו מקטירים כתורת, האשן של הכתורת היה משחיר את הפרוכת, אז היו צריכים להחליף את זה כל שנה. וכשהיו צריכים לטבול את אותה פרוכת, זה היה כל כך כבד וגדול, 300 כהנים היו מטבילים אותה. הגמרא מביאה שזה גוזמה. הכוונה שהיו הרבה כהנים היו צריכים בשביל להטביל את הפרוכת. במשנה למדנו שכל חוט ששזרו ממנו, שהרגו ממנו את הפרוכת, היה של שזור מ-24 חוטים. למה? למה צריכים 24 חוטים? אז ככה, הפסוק אומר, ועשית פרוכת מארבעה סוגי חוטים. תחלת וארגמן ותולעת שני ושש, התורה מוסיפה, זה ארבעה סוגי חוטים, התורה מוסיפה שזה צריך להיות מושזר, הכוונה כפול. עכשיו, למה כתוב מושזר, זה אומר שזה כפול ומכופל. היה אפשר להגיד חוט. אילו אמר חוט, היה משמעות חוט אחד. חוט אחד של תחלת, חוט אחד של ארגמן, חוט אחד של תולעת שני, חוט אחד של שש, ואתה שוזר אותם יחד, ארבע חוטים סך הכל. אבל לא כתוב חוט. אם היה כתוב כפול, הייתי אומר לשניים, שכל אחד מהם צריך שיהיה שני חוטים. שני חוטים תחלת, שני חוטים ארגמן, שני חוטים תולעת שני, שני חוטים שש. סך הכל שמונה חוטים לשזור כל חוט. אבל לא כתוב כפול. אם היה כתוב שזור, הייתי אומר לשלושה חוטים מכל סוג. אבל פה כתוב מושזר, שזה מכפיל את השלושה האלה של שזור. שזה בא להגיד לשישה. שכל אחד מהסוגים היה צריך להיות בו שישה חוטים. אבל צריך להיות ארבע מכאן, כן? שישה חוטים לתחלת, שישה חוטים לארגמן, שישה חוטים תולעת שני, שישה חוטים לשש. אז כמה זה ארבע כפול שש? אז זה שש, 12, 18, 24. ה-24. טוב, זה המשנה שלנו, זה ההסבר למה היו 24 חוטים שזורים בשביל כל חוט של, של הפרוכת. תנאי ברייתא, שהיו צריכים 32 חוטים, היו שוזרים כל חוט. למה? למה כל נימה היו בה 32 חוטים? אז הוא מסביר. אילו אמר חוט, אז כמו שאמרנו, זה המשמעות אחד, חוט אחד. אם היה כתוב כפול, הכוונה לשניים. עכשיו, אם היה כתוב שזור, אז לפי הברייתא, זה הכוונה לארבע. כפול מכפול. שזור זה לפי הברייתא כפול מכפול. הכוונה, אם כפול זה שניים, אז שזור זה ארבע. בגלל שכתוב מושזר, אז זה כפול משזור. אם שזור זה ארבע, אז מושזר זה שמונה. אז והרי יש ארבע מכאן, הרי יש ארבע סוגי חוטים, כמו שאמרנו. כמה זה ארבע כפול שמונה? שמונה, 16, 24, 32. אטלטים וטרין, זה יוצא 32. עכשיו, יש עוד ברייתא, טענה שאומר שכל נימה הייתה עשויה מ-48 חוטים. איך הגעת ל-48 חוטים? לפי דעתו, אילו אמר חוט, אז היה הכוונה חוט אחד, כמו שאמרנו. אם היה כתוב כפול, אז הייתי אומר לשניים, לשני חוטים, כמו שאמרנו. אם היה כתוב קליעה, זה לא אמרנו עד עכשיו. זה תוספת שבברייתא מוסיפה, שגם היה אפשר לכתוב קליעה. זה היה משמעות לשלושה חוטים. זה שכתוב שזור, זה אומר כפול מקליעה. שישה חוטים. עכשיו, לא כתוב שזור, כתוב מושזר, זה כפול משזור. זה שהתורה כותבת מושזר, זה בא ללמד שכל חוט ל-12, ויש הרי ארבעה חוטים. כמו שאמרנו, אחד תחלת, עוד אחד ארגמן, עוד אחד תולעת שני, ועוד אחד שש. אז כמה זה ארבע כפול 12? ה-40 ותמניה, זה יוצא סך הכל 48 חוטים לכל נימה. במשכן היה, שעשו במדבר, היה שתי פרוכות. פרוכת אחת הבדילה בין הקודש הקודשים להיכל, ועוד פרוכת אחת לכניסה של המשכן. כתוב אחד אומר, הפרוכת של הכניסה הראשית למשכן, כתוב שזה צריך להיות מעשה רוקם. וכתוב אחד אומר, כשהוא מדבר על הפרוכת הפנימית יותר, שמבדילה בין ההיכל לבין קודש הקודשים, כתוב שם שזה צריך להיות מעשה חושב. מה ההבדל בין שני הדברים? מעשה רוקם זה ציור של פרצוף אחד. מעשה חושב זה שני ציורים, שני פרצופות. מה הכוונה? מביאה גמרא שני הסברים. הסבר של רב יהודה והסבר של רבי נחמיה. אחד מהם אמר, מעשה רוקם זה הכוונה פרצוף אחד, נכון? אז מה הכוונה פרצוף אחד? שמצד אחד של הפרוכת היה צורה, פרצוף של הרי מכאן. והצד השני לא היה כלום, חלק מכאן. מה שכתוב מעשה חושב, זה שתי פרצופים, אבל זה אותו פרצוף בעצם רק משני הצדדים. הרי מכאן והרי מכאן. זה דעה אחת. דעה שנייה, וחרנה אמר, אחר אומר, מעשה רוקם זה פרצוף אחד, אבל משני הצדדים של הפרוכת. הרי מכאן והרי מכאן. מה שכתוב מעשה חושב שזה שתי פרצופים, הכוונה שתי סוגים של פרצופים. הרי מכאן ופרצוף של נשר מכאן מהצד השני. במשנה למדנו שהפרוכת הייתה נעשית ב-82 ריבו הייתה נעשית וכולי, זה היה כמות גדולה מאוד, 82 ריבו של דינרים, והיה כתוב שמה ש-300 כהנים היו צריכים בשביל לטבול את אותה פרוכת. על זה רבי יצחק ברביזנה בשם שמואל אמר, שזה שכתוב שהיו צריכים 300 כהנים לטבול את הפרוכת, זה גוזמה, זה לא שם גוזמה. דבר דומה לזה שכתוב 300 וזה גוזמה, תמן תנינן, יש משנה במסכת תמיד, פעמים היו עליה, על המזבח שהם מקריבים קורבנות, היה לפעמים כ-300 קור של אפר מהקורבנות. רבי יוסי ברבי בונו בשם שמואל אמר שזה לשון גוזמה, להגיד שהיה כל כך הרבה אפר, 300 קור, זה גוזמה. ועד כאן דף כ' א'.